להתראות, ברוכים הבאים לפרק נוסף של יש דיבור. למי שהגיע לנו פעם ראשונה, אנחנו פודקאסט אקטואלי אלטרנטיבי שחוקר סוגיות חברתיות. היום אנחנו מארחים את דוקטור לירז מרגלית. דוקטור לירז מרגלית היא דוקטור לפסיכולוגיה חברתית שעוסקת בחקר התנהגות בעידן הדיגיטלי. את התוכן שלה אפשר למצוא במגוון מקומות ברשת, דמרקר, וויינט, וכמובן הפודקאסט המוכר סקס, סמים וסמארטפון, שמאוד מומלץ. שלום לירז.
אהלן.
שלום,
אבטליון. אהלן. לירז, אז אנחנו התחלנו לחקור אותך, והבנו ממך בעצם שתוכן באינטרנט שמפעיל רגש שלילי, יותר מפעיל את המאזינים והמאזינות שלנו, אז אני ואבטליון פה הבנו שכדי שהפרק יצליח, אנחנו בעצם צריכים לזעזע אותם על ההתחלה. אנחנו צודקים?
צודקים, אבל אתה יודע, זה חדשות העבר.
כן.
זה old news, אבל כן, כן. מחקר מאוד גדול שנעשה ב-MIT, מצא שציוצים שליליים, הם עשו את המחקר בטוויטר, הם מצאו שציוצים שליליים, הסבירות שלהם להיות מצויצים מחדש, הריטוויט, הוא כפול 3 מאשר ציוצים ניטרליים, ומה שבעצם הכותרת של המאמר הייתה שפייק ניוז יש לו יכולת הרבה יותר גבוהה להיות מצויץ מחדש, אבל כשאתה חוקר את כל הפייק ניוז, בסופו של דבר הם עובדים על המנגנונים האנושיים הכי בסיסיים. כי אני אסביר רגע משהו, נורא חשוב להבין את זה, שזה לא במנותק, כי יש את המחקרים האקדמיים, וכל פעם מדברים איתנו על כיתוב, וחייבים להבין מאיפה אנחנו באים. אנחנו יצורים אנושיים, אנחנו התפתחנו עם איזושהי מערכת פסיכולוגית, שלא השתנתה כבר 60,000 שנה. מה שאני מנסה להגיד, זה שאנחנו עדיין, עם מוח של הקטים ציידים שחיים בסביבה טכנולוגית. שזה אומר מוח של ציידים לקטים, אנחנו מחוותים לזה שאם יש נמר עכשיו, אני אדאג בצורה הכי מהירה שיש להילחם בו, לברוח ממנו, זו המטרה של הרגש, המטרה של הרגש זה להניע אותי לפעולה. ואגב, לכל אחד מהרגשות יש מטרה אחרת, כעס אמור להכין אותי לתקיפה. תסכול למשל גורם לי להסתגר, ולא לנקוט פעולה. שמחה, כשאני שמח, אני לא רואה טוב את הדברים, אין לי פוקוס, וכשאני עצוב, אני מתרכז פנימה, אני נכנס לתוך עצמי, ואני מאבד יותר לעומק את המידע. כלומר, לכל אחד מהרגשות שלנו, יש פונקציה אבולוציונית מאוד מאוד ברורה. והיום מה שמצאנו, זה שהפוסטים, ככל שהם מעוררים רגש, בעוצמה יותר גבוהה, וגם רגש יותר שלילי, וגם עם איזשהו call to action, עם קריאה לפעולה, הסיכוי שהפוסט הזה יהיה ויראלי הוא הרבה יותר גדול, ואז בתהליך למידה אנשים מבינים את זה, וקרה עוד משהו, אגב כשאתם מדברים על זה, סף הרגישות שלנו ירד משמעותית, הרבה יותר קשה לרגש אותנו, כדי לרגש אותנו היום לצערי צריך לזעזע אותנו, לנער אצלנו את כל אמות הסיפין, אחרת לא יעבוד.
לפני שאנחנו צוללים לעוד דברים שאמרת, אני אשמח אם תוכלי לספר לנו איך הגעת בכלל לתחום הזה של חקר התנהגות ברשת.
אני אשמח, כן. אני, לי החלום כבר בגיל 13, זה מאוד לא פופולרי להגיד את זה, אבל מגיל 13 אני ידעתי שאני אהיה פסיכולוגית. אני הייתי בטוחה אבל שאני אהיה פסיכולוגית קלינית. אני קראתי את שני הכרכים של פשר החלומות של פרויד, ואני ממש דמיינתי איך תראה הקליניקה שלי, באמת התחלתי ללמוד פסיכולוגיה, רק שאחרי שסיימתי את הדוקטורט בפסיכולוגיה חברתית אמנם, התחלתי בעצם לעשות הסבה ולטפל, ואז קיבלתי איזושהי הצעה, שהיה לי מאוד קשה לסרב לה מאחת מחברות הסטארט-אפ הישראליות המצליחות, שמה שהם עשו, הם בעצם עקבו אחרי התנהגויות של אנשים ברשת, זה אומר ש... אם הייתם בעצם קניתם משהו, ראיתם איזושהי תוכנית, אז יכולתי לראות איפה הייתם, מה עשיתם, והם לקחו אותי כדי שאני אעשה שימוש במודלים פסיכולוגיים, כדי להבין מהי קבלת ההחלטות של אנשים. ואז בעצם עבדתי עם חברות כמו נייקי ווולמרט ודה נורס פייס ו-BBC, כדי לעזור להם לשפר את הקונברז'ן, אם זה לקנות יותר, אם זה לבלות יותר זמן באתר, אם זה לשחק יותר משחקים, אפילו היו חברות פורנו, ואת זה עשיתי במשך של שנים, וככה נחשפתי בכלל לעולם הזה של הדיגיטל, של הטכנולוגיה, לאט לאט התחלתי לחקור רשתות חברתיות, ועשיתי את זה בכובע אקדמי, כל הזמן גם הייתי ברייכמן, ובכובע שהוא מאוד פרקטי של אוקיי, מה עושים עם התובנות האלה, איך עושים שימוש בפסיכולוגיה, כדי לעצב תודעה של אנשים.
אז לירז, באמת בהמשך לזה, אולי תוכלי להסביר לנו ולמאזינים, מה זה בעצם פסיכולוגיה חברתית, ואיך זה מתקשר למדיה ולרשתות החברתיות?
פסיכולוגיה חברתית, אתה יודע, זה תחום מחקר מאוד מאוד גדול, אבל הרעיון בפסיכולוגיה חברתית זה שתחום מחקר היחידי בפסיכולוגיה כמעט, חוץ מהתפתחותית שמתעסקת בילדים, שהוא תחום מחקר לכל דבר. ולמעשה חוקרים סוגיות כמו איך החברה, איך כל מין הסביבה, כל מיני רמזים בסביבה משפיעים על הפסיכולוגיה שלנו. למשל, אחד המחקרים הראשונים שהסתכל על ההשפעות האלה, מצא את הדבר הבא, מצא שאם אני אתן לך להחזיק כוס קפה חמה, אתה תשפוט בן אדם שמעולם לא ראית בצורה נעימה יותר, ותרצה יותר לבלות איתו מאשר אם אני אתן לך כוס קפה קרה ותצטרך לשפוט את אותו בן אדם. למשל, אנחנו מסתכלים על משקיעים, ואנחנו רואים שבימים שהם יותר חמים ונעימים ובהירים, יש השקעות שהן יותר עם סיכון גבוה, ודווקא בימים קודרים אנחנו משקיעים עם סיכון נמוך. כלומר, יש המון המון אפקטים. למשל, אני יודעת שאם אני אשים לך עיניים מעל תיבת צדקה שמסתכלות עליך, אתה תתרום הרבה יותר מאשר אם אני אשים קד עם פרחים, כי אתה תרגיש שמישהו מסתכל עליך, למרות שרציונלית אתה תדע שמדובר בעיניים. ולמעשה תחום המחקר היום בא ואומר את האמירה הבאה, שהיא מאוד קשה לעיכול ולהבנה, אבל זאת האמירה היום, 80% מההחלטות שאנחנו מקבלים הן לא מודעות, אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים החלטה, למעשה לא אנחנו מקבלים אותם, כל מיני רמזים בסביבה גורמים לנו להחליט, לחשוב שאנחנו החלטנו, להרגיש שאנחנו שולטים, אבל למעשה אם אני יודעת איך להנדס את הסביבה, אני לגמרי אשפיע על כל ההחלטות שלכם ועל ההתנהגות שלכם.
אז לירה, זה באמת ככה בדיוק מתחבר לי עם זה שאני לפחות מסתובב בעולם עם תחושה שאני משתדל ככה להיות אדם רציונלי, לגבש את הדעה שלי בצורה מבוססת או אחראית נקרא לזה. אז אנחנו קלים לתמרון הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים על עצמנו בעצם?
לגמרי, אני בדיוק, אתה יודע, השנה שעברה יצא הספר של עיצוב התודעה על עד כמה אנחנו קלים לתמרון, למניפולציה, אתה יודע, זה ברמות מאוד מאוד קטנות, כמו פריט המידע הראשון שאני אראה לך, יגרום לך לקבל החלטה שונה. למשל, נניח אתה נכנס לחנות ורואה תיק נורא יקר $1,000, ואז אני אראה לך לידו תיק $500. פתאום התיק $500 יראה לך זיל הזול, אבל זה רק כי אני ידעתי מה להראות לך קודם. או למשל, אתה יודע, עשינו מחקר עם real estate, עם אנשי נדלן, מתווכים בארצות הברית, על דירות יד שנייה, ראינו שאם יש גורם אחד שיגרום לאנשים לחזור שוב לדירה, אז אם יש ריח של אפל פאי וקינמון בדירה. זה מה שיגרום להם לחזור. אם אני אשאל אותם, תגידו, יכול להיות שבגלל שהיה ריח של פאי תפוחים וקינמון חברתם? תגידו, נראה לך שאני ככה מקבל החלטות, אין שום קשר, אין שום סיכוי, אבל אנחנו יותר ויותר רואים שרוב ההחלטות מתקבלות באמצעות החושים שלנו.
אם ניקח את זה לפייק ניוז, אמרת שפייק ניוז מסתובב ברשת פי 3 ממידע אמין, למה בעצם זה עובד עלינו יותר טוב?
אז ככה, כשאנחנו מנתחים מה זה פייק ניוז, כדי להפיץ פייק ניוז, אתה חייב לייצר פרובוקציה. כלומר, רוב הפייק ניוז לא מספרים לך על מצב האקלים, אלא אם כן על משבר האקלים, ואז זה כבר סיפור אחר, אבל לא מסבירים לך על מזג האוויר, או על מצב החסות בשטחים, כמו שנהוג לומר. פייק ניוז זה בדרך כלל משהו שמייצר פרובוקציה, בדרך כלל שלילי, בדרך כלל שאמור להרגיז אותנו, ולכן בגלל שיש בו את כל המרכיבים האלה שמניעים אותנו לפעולה, אז אנחנו הרבה יותר נשים אליהם לב. תראו, יש היום מלחמה מטורפת על הקשב שלנו. אני אספר לכם יותר מזה, אחד הכלכלנים הכי חשובים בעולם עשה מחקר ואמר שהיום בעידן הקשב שלנו, הקשב שווה יותר מנפט. ולמה הקשב שווה יותר מנפט? כי אם אנחנו חושבים על מה קורה בעולם הזה של הרשתות, כולם מתחרים על דבר אחד, על הקשב שלנו, קוראים לזה eyeballs. כלומר, כמה שאנחנו נסתגש כל כך הרבה פרטי מידע, וכל החברות רוצות שאנחנו נסתכל במידע שלהם, ולא רק נקרא את הכותרת, כי אם נסתכל במידע שלהם, אז אנחנו בעצם נבלה שם יותר זמן. עכשיו, בגלל שהמלחמה היא כל כך קשה על הקשב שלנו, החברות כל הזמן לא יכולות לנוח, והן כל הזמן מנסות להבין איך לגרום לנו לקשב מוגבר יותר. עכשיו, תבינו שיש פה איזשהו שינוי מהותי, כי בעבר חשבנו שאנחנו מתרכזים, או אנחנו בקשב גבוה, כדי לעשות פעולה, אתם רוצים לעשות משימה, שיעורי בית, אז אתם צריכים להתרכז. היום זה כבר לא עובד ככה. היום הקשב הוא לצורך הקשב. היום כל מה שמעוניינים, המוצר, זה כמה קשב אנחנו נקדיש לחברה.
אם אני ממשיך את הקו הזה, בדרך כלל פייק ניוז יהיה תוכן מסית, זה כבר לא סוד שהפלטפורמות הגדולות גורמות לכיתוב חברתי. קראנו בכתבה שלך שפייסבוק בעצמה גנזה ממצאים של מחקרים שתומכים באמירה הזאת, מחקרים של עצמם, והייתה גם עובדת של פייסבוק שיצאה עם כל הסיפור הזה לעולם, שמה פרנסס אוגן לפני שנה בערך. תוכלי להסביר לנו למה במדיה וברשות החברתיות יש כיתוב כל כך קיצוני? מה גורם לכיתוב כל כך קיצוני?
כן, אז קודם כל רגע, יש איזה מחקר שטים וו מדבר עליו, הוא גם מתעסק ככה באייבול ובקשב שלנו, מה שהוא אומר זה דבר מאוד מעניין, הוא אומר שאם נניח בשנות ה-50 עשו מחקר ובשנות ה-80, ורצו לראות אנשים שהחזיקו בעמדה אחת, נניח ליברליים וקונסרבטיביים, והציגו להם את הדעות של הצד השני, אז הם היו נוטים לבוא ולהגיד משהו כמו, כן, אני לא מסכים להכל, אבל לזה ולזה אני מסכים. כלומר, הם לא ראו את כל הדעות של מישהו שמחזיק בעמדות ליברליות או קונסרבטיביות כמקשה אחת, והיכולת לשכנע הייתה הרבה יותר גבוהה, כלומר 34% מהם השתכנעו. והיום כשאנחנו מציגים לליברלים דעות של קונסרבטיביים ולהפך, אנחנו רואים שאחוז האנשים שמשתכנעים הוא פחות מ-4%, שזה מטורף, זה איזשהו שינוי מטורף, כי היום כשאנחנו מסתכלים על הצד השני, אנחנו רואים אותם כמקשה אחת, כלומר, אני לא ליברלית בגלל הדעות, אני קודם כל ליברלית, נניח אם אני ליברלית, לא משנה, כי אני ליברלית, ואז מבחינתי הרשתות גרמו לכיתוב הכי גדול שיש, כי אני מוחקת את הצד השני, בגלל הבאבל אפקט, אפקט הבועה. שמה אפקט הבועה בא ואומר? הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, תראו, יש לי את החברים שלי, ואחד האפקטים הכי משמעותיים בפסיכולוגיה, זה אומר שאם אני בעצם רואה אנשים שמחזיקים בדעה דומה לשלי, זה רק מחזק את הדעה שלי, הטיית האישוש, כלומר אני רק בטוחה שאם אנחנו שנינו מחזיקים באותה דעה זה בטוח נכון. מה שקורה מבחינה קוגנטיבית, שאם אני עכשיו שומע דעה שמנוגדת לשלי, אני אפילו לא אקשיב לה, מבחינתי אני יעמיק עוד יותר בדעות שלי, ואז הכיתוב הולך וגדל, ואנחנו מתחילים לעשות unfriend לאנשים שלא מחזיקים בעמדות שלנו, ואנחנו יותר ויותר מקבלים הדהוד לדעות שלנו, כי אנחנו שמים לעצמנו מעגל חברתי קרוב אלינו, והמעגל השני נראה לנו כאבסורד, זה מגיע לנו הצו שאני, אתה יודע, אנשים מדברים איתי, בעלי עסקים אומרים, אני לא מעיז להגיד דעה שלי, עמדה פוליטית ברשתות, כי אנשים יחרימו אותי, כלומר אנשים ממש שמים פס על אנשים אחרים רק בגלל הדעות הפוליטיות שלהם.
האמת, זה קצת מתחבר לי, אני רוצה לשאול אותך אם זה קשור לדעתך, לצורך שלנו להיות חלק משבט. אני פעם קראתי משהו של סוציולוג בשם ג'ונתן הייט שהסביר את זה יפה, הוא אמר, כמו שאנחנו לומדים גיל קטן להיגאל מבננה רקובה, ככה גם ההורים שלנו בגיל מאוד קטן מלמדים אותנו בצורה לא מודעת להיגאל מבן אדם ימני, שמאלן, ליברל, שמרן, ובעצם ככה הדעות שלנו כבר בגיל קטן נבנות. את חושבת שזה קשור לעניין הזה, הצורך להיות מחובר לשבט?
הצורך להשתייך לקבוצה הוא אחד הצרכים הכי בסיסיים שהכי קל לי לקחת אותם ולעשות איתם מניפולציה. אני רגע אתן לך מחקר אחר, דווקא במקום העסקי, רק שתבין עד כמה הצורך הזה חזק ומשמעותי. ואחד מרשתות בתי המלון הגדולות בעולם, הם רצו לגרום לאורחים שלהם לעשות שימוש חוזר במגבות. למה? בינינו, מה שהם הסבירו, זה שעצם זה שהם צריכים לחבס את המגבות, הם לא מחבסים אותם בכביסה רגילה, הם צריכים להעביר אותם טיהור וניקוי וחיתוי והרתחה, ובלגן שלם שעולה להם המון כסף. אז הם באו ואמרו, אנחנו נגיד שכל התהליך הזה פוגע באיכות הסביבה, ובטח יצא לכם להתקל בשלט הזה, בואו תעשו שימוש חוזר במגבות. ואז הם באו ואמרו, טוב, אמרו לאנשים, אם אתם תעשו שימוש חוזר במגבות, זה יעזור לאיכות הסביבה. רק מה? זה לא עבד על אנשים. למה? בגלל הסי דוגה, בגלל שיש פער מאוד משמעותי, בגלל מה שאנשים אומרים, למה שהם בפועל עושים. מעל 90% יגידו שהם בעד מחזור, בפועל ומחזרים פחות מ-16. אז אנשים לא כל כך עושים את מה שהם אומרים. ואז באו ואמרו, אוקיי, 75% מהאנשים שהיו איתכם בחדר עשו שימוש חוזר במגבות, ואז מעל 50% עשו שימוש חוזר במגבות. כי מה יצרתי פה? יצרתי מוניטין לחדר, יצרתי פה תחושת שייכות, שייכתי אנשים לקבוצה לא קיימת, וירטואלית, אבל רק תבין עד כמה הצורך הזה חזק, גם אם אני ממצאתי קבוצה שלא קיימת, אני לא אכיר את האנשים שהיו לפניי, אני לא אכיר את אלה שהיו אחריי, יש לי צורך מהותי, בסיסי, כמאי להשתייך לקבוצה, ואז אני אעשה שימוש חוזר במגבות. מה זה אומר? זה חוזר למה שאתה אומר. עצם זה שאני גורמת לאנשים להיות חלק מהקבוצה שלי, אז תמיד יש לי את מה שנמצא בפנים ומה שנמצא בחוץ. עכשיו, אחד המחקרים, אתה יודע, הכי מזעזעים אפילו, אבל מאוד מעניינים שנעשו, לקחו אנשים והסתכלו על מה קורה אצלהם במוח, עשו להם סריקת מוח, עכשיו ב-FMRI, כלומר אנחנו יכולים לראות איזה אזורים במוח היו פעילים בזמן שבן אדם קיבל החלטה מסוימת, ואז הראו לבן אדם 5 ידיים, נניח היספנים, איטלקים, ספרדים, שחורים, לבנים, ומה שראינו זה היה מדהים, כשהיה בן אדם לבן, סליחה, לא אמרתי את החלק הכי חשוב, ואז לקחו מחט והראו שדוקרים את היד שהם רואים. עכשיו, מה שראו היה מדהים, כי כשהבן אדם לבן הסתכל ודקרו בן אדם לבן, רמת הכאב, ראינו אותה בצורה מאוד מאוד גדולה ובולטת, הייתה הכי גבוהה שיש, אבל כשדקרו אנשים מקבוצת החוט, בין אם זה היספנים או שחורים, או היה שם גם סיינטולוגים, הם לא ראו שינוי משמעותי ברמת הכאב, כלומר זה מגיע למשהו ביולוגי בסיסי, שיש לנו צורך אבולוציוני להשתייך לקבוצת הפנים, כי קבוצת הפנים שלנו זה הכוח שלנו, זה היכולת להילחם, זה היכולת לחיות ביחד כשבט, היה תקופה באבולוציה ששבטים רצחו שבטים אחרים, וזה היה הגדולה של ההומו ספיאנס בסוף, הטענה היא, שההומו אירקטוס נרצחו בגלל שבטים אחרים, ולכן יש לנו צורך כל כך חזק והישרדותי להשתייך לקבוצה, ואני יכולה to trigger, כלומר להניע את הצורך הזה מאוד מאוד בקלות.
לירז, אני רוצה לרגע לחזור לנושא שדיברת עליו קודם, לזה שאנחנו עוקבים בדרך כלל אחרי אנשים שאנחנו נוטים להסכים איתם, שהפיד שלנו לא מגוון, שהאלגוריתם מציע לנו תכנים שדומים למה שבדרך כלל אנחנו כבר עוקבים אחריו, מה שנקרא אקו צ'מבר, אם אני לא טועה. אז כשאנחנו חשופים באמת לפיד שהוא כל כך חד גוני, מה זה אומר על היכולת שלנו להיות פתוחים לדעות אחרות, לשינוי העמדות שלנו והתפיסות שלנו?
אז זה בדיוק העניין, שהוא הולך וקטן, כי מה שקורה זה שיש תהליך עיבוד מידע קוגנטיבי שהולך ומתמשך. כלומר, כל פעם שאני רואה שהדעה שלי מחוזקת עם אפקט האקו צ'מבר שדיברת עליו, אני יותר ויותר מחזק את דעתי, כלומר הדעות שלי, העמדות שלי הופכות להיות עמדות ברזל, מוצקות, הן מתחזקות יותר ויותר, וברגע שהן הופכות להיות כל כך מוצקות, כל פעם שאומרים לי דעה שלא באה בקנה אחד עם הדעה או העמדה שלי, אם אומרים לי דעה שסותרת אותה, אני לא רק שאני לא מקשיב, אני בטוח שהיא לא נכונה, אני אפילו לא מוכן להקשיב לה, כלומר זה סוג של מנגנון הגנה שמתרחש, ואז הכיתוב הולך וגדל, ואז אנחנו שמים פס על קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שלא מחזיקים בדעתנו.
ואם נתייחס לרגע מהכיוון השני, לזה שיש שם קצת יותר מודעות לנושא, ושיוצאים יותר תכנים על זה, אנשים שומעים יותר על ההשפעות השליליות ככה של המדיה והרשתות החברתיות. אז אם אנחנו מודעים לזה יותר, את חושבת שיש סיכוי שנתנהל שם יותר נכון? זה משהו שמאפשר אולי יותר שליטה על איך שזה משפיע עלינו או על הדעות שלנו?
הלוואי שהתשובה שלי הייתה כן, אני ממש הייתי שמחה להגיד כן, אבל התשובה היא לא. כי מה שקורה זה שהרשתות בעצם, מה שהן עושות, האופן שבו האלגוריתמים עובדים, הם עובדים כדי לבוא וללחוץ על כל החולשות הכי הכי גדולות שלנו, הכי גדולות באופן שבו המוח שלנו בנוי. הם יודעים בדיוק איזה תכנים יהיו ויראליים, איך לייצר ממש, האלגוריתם בנויים על זה, שהתכנים שיהיו הכי ויראליים, הם יראו אותם להרבה יותר אנשים. אני אתן דוגמה אפילו, עזוב פוליטיקה לרגע, ועוד שנייה נחזור לפוליטיקה, למשל, דוגמה שהיא מעט פרובוקטיבית, אבל היא דווקא מעניינת. הם למדו אלגוריתמים, לא שמישהו אמר להם, זה לא איזה כללים שהכניסו למכונה, אבל מה שהסתבר, במסמך שהתגלה, מסמך סודי ביותר שהתגלה, שאלגוריתם איך הוא עובד בסוף, מה הוא הצליח לייצר בלמידת מכונה, הוא הצליח להבין שכשאישה עונה לפרופורציות הנכונות, והיא לובשת חשוף, זה הזמן לבוא ולגרום לאלגוריתם לחשיפה הגבוהה ביותר. אבל כשאישה בדיוק לובשת את אותו דבר, ועשינו ניסוי כזה, אבל ממדי הגוף שלה הם גבוהים מהאידיאל, הם לא האידיאל, אז ככל שממדי הגוף ממש בסנטימטרים מתרחקים מהאידיאל, הסיכוי שיחשפו את הפוסט שלה הרבה יותר נמוך, ויותר מזה יש הרבה פעמים שמבקשים ממנה להוריד כתוצאה מאיזושהי התנהגות חושפנית או לא הולמת, בעוד שאת הבחורה החטובה לא הייתה להם שום בעיה איתה. כלומר, האלגוריתמים האלה יודעים איך אנחנו חושבים, איך אנחנו עובדים, איך אנחנו מקבלים החלטות, איך לגרום לנו לקרוא יותר, לקרוא פחות. הם יודעים למשל בדיוק איזה קבוצות להפיץ לנו, כלומר, אנשים שהם מתנגדי חיסונים, הפייסבוק יודע איזה, סליחה, אני אגיד את זה מההתחלה, פייסבוק יודע לזהות איזה אנשים יש להם יותר סיכוי להיות בעלי מאפייני אישיות של אנשים מתנגדי חיסונים. איך הוא יודע את זה? כי דרך הפרופיל הפייסבוק אני יכולה לעשות פרופיילינג מדויק מאוד על אנשים, אני יכולה להכיר אותם יותר טוב ממה שאימא שלה מכירה אותם, וזה מגיע באיזה מילים הם עושים שימוש, ולמי הם מגיבים, וכמה הם מגיבים, ועל איזה תכנים הם עושים לייק, וכמה פעמים שינו תמונת פרופיל, מזה אני מייצרת פרופיילינג, מהפרופיילינג הזה אני יודעת שיש אנשים שיותר נוטים להשתייך לקבוצות של מכחישי חיסונים למשל, או מכחישי האקלים, ואז אני יודעת שכדי שהם יהיו יותר בפלטפורמה, כדאי לי להראות להם את הקבוצות האלה, כי זה קבוצות שיגרמו להם פוטנציאלית לבזבז המון זמן בפלטפורמה, ואז אני אראה להם את הקבוצות האלה, ולאנשים אחרים אני אראה קבוצות אחרות.
לאור הידיעה שאין לנו יותר מדי שליטה על הדעות שלנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה על העתיד. אנחנו יודעים כבר שהחברות והפלטפורמות האלה מחזיקות בהרבה כוח, האינטרס הוא אינטרס רווחי ולא חברתי. הם בעיקר רוצים את תשומת לב שלנו, כמו שאמרת. אני רוצה לשאול לגבי רגולציה, אנחנו רואים באירופה שכבר מתחילים בתהליך רציני של רגולציה, מה שמכעיס את החברות הגדולות, מה את חושבת שצריך, והאם רגולציה יכול לעזור?
אז נכון, אז יש לנו את ה-GDPR באירופה, ובקונגרס האמריקאי, אז זימנו את צוקרברג, והתחילו איזשהו תהליך, לטענתי זה יכול לעבוד, אבל זה יכול לעבוד רק בתנאי אחד, ויכול לעבוד רק בתנאי שכל המדינות בעצם ייצרו איזושהי ועדה גלובלית, כמו שעשו עם משבר האקלים, אחרת כל מדינה לבד אין לה כוח מול החברות האלה, כי אין מה לעשות, יש יחסי הון שלטון מאוד מאוד קשורים, כלומר הפוליטיקאים, גם שלנו וגם בחול, צריכים את חברות הטכנולוגיה שיתנו להם במה, שיתנו להם פלטפורמה, שלא יעיפו אותם מהפלטפורמה כמו שעשו לטראמפ, ולכן כמה שהם ינסו לצאת כנגדם, זה אחר כך יעלה להם, ואז הם יוצאים כנגד הפלטפורמות כאלה בחסי קריצה. והדרך היחידה לייצר שינוי משמעותי, זה באמת לייצר איזשהו כוח שהוא בין מדינתי ולא בתוך כל מדינה בנפרד.
לירז, אז אנחנו מבינים מהשיחה איתך שהמנגנון הזה לא ממש תמים, אלא להפך, ושהוא מכוון בצורה יעילה מאוד לרכוש את תשומת לב שלנו, ושהוא גורם ככה בין היתר לתופעות לוואי של בעיות חברתיות, של הקצנה, של פייק ניוז, של כיתוב חברתי וכו'. אז בכל זאת ככה ברמת הפרט, איך בתוך כל זה אנחנו יכולים לייצר לעצמנו סביבה וירטואלית יותר מאוזנת, יותר אמינה?
אני אגיד לך מה אני עושה ומה אני תמיד ממליצה. אני דואגת שיהיו אנשים, לשמור אנשים בפיד שמתנגדים לדעות שלי. כלומר, ככל שהם יותר מתנגדים, אני דואגת שהם יהיו, אבל זה לא מספיק שהם יהיו בפיד. אני דואגת לקרוא אותם, אני דואגת לקרוא עיתונאים שאני לא מסכימה איתם. נורא חשוב לי, אבל לבוא ולשאול את עצמי, בכל פעם שאני קוראת פיסת מידע, אם אני מתנגדת כתוצאה מהרגש, כי הם לא מסכימים איתי, כי זה משהו שמבחינתי פוגע בי, כי אני מחזיקה בדעה אחרת, או שאני מתנגדת בצורה אמיתית ואובייקטיבית. והרבה פעמים אני מוצאת שאני עובדת עם הרגש, ואחרי שאני רגע מנסה להסביר לעצמי את העמדה של הצד השני באמת, אני מבינה שהרבה פעמים אני גם יכולה להבין אותם. יותר מזה שאם הייתי במקומם, גם אני הייתי אוחזת בעמדות שלהם. ואני חושבת שאין דרך אחרת, אנחנו חייבים קודם כל להבין שמשחקים בנו ומושכים לנו בחוטים, ונורא נוח לטכנולוגיות, המצב הזה שכל אחד יישאר בכיתוב שלו, בקבוצה שלו, שום דבר שם לא תמים, והדרך היחידה באמת זה להקשיב, אבל להקשיב באמת, לא להקשיב רק להגיד, בסדר, אני שם עוד, אני לא עושה לו unfriend, אלא לנסות להבין מאיפה האחר מגיע.
אוקיי, לירז, אז הגענו לסוף הרעיון, אנחנו נשמח אם יש לך מסר להעביר למאזינים ומאזינות שלנו, איזשהו מסר, ואיפה אפשר למצוא את התוכן שלך?
כן, אז המסר שלי הוא שלמעשה, אני לא הייתי מאבדת תקווה, כלומר, בסופו של דבר, תחשבו על זה, אני אוהבת לתת האנלוגיה של מזון דווקא, וכשאנחנו מדברים רגע על אוכל, אז ככל שאנחנו יותר מודעים, אז אנחנו יודעים מה להכניס לפה, מה לא, מה יגרום לנו סוכרת. עכשיו אני הולכת להגיד לקראת ציום משהו שהוא מאוד פרובוקטיבי, ואני מראש מתנצלת עליו, אבל אני עומדת מאחוריו כי הוא נמצא בהרבה מחקרים. ואנחנו רואים שככל שאנשים יותר מודעים, יותר אינטליגנטים, יותר ביקורתיים, אז הם פחות חשופים להשפעות האלה. הם יותר רציונליים ופחות עובדים עם הרגש. ואז הם יכולים לבוא ולבקר את עצמם. ודווקא אנשים שעובדים יותר עם הרגש, יותר חשופים לפייק ניוז, יותר קל לעשות עליהם מניפולציות, וזה מאוד משמעותי, ולכן אני אומרת, תנסו להבין כל דבר שאתם עושים, בעיקר ברשתות, מה עומד מאחוריו, כי פייסבוק למשל יודעת אם שיניתם סטטוס, אם מישהו עכשיו הוא הפך להיות אקס שלכם, מזה שהוא יצא איתכם, ויודעת שאתם מסתכלים עליו ב-11 בלילה, ויודעת שאתמול הייתם באמזון, ולכן זה הזמן להראות לכם את הג'ינס החדש. אז אני אומרת, שום דבר שם לא תמים, תהיו חכמים ותנסו להבין מאיפה הדברים מגיעים, כי בסוף זה מגיע נגדנו, ואפשר למצוא אותי, א', אפשר לקרוא הרבה יותר על זה בספר החדש שלי, עיצוב התודעה, שמה שהזכרת, יש לי את הפודקאסט, סקס, סמים וסמארטפון, אני כותבת כל שבוע, כל סוף שבוע במעריב, בדמרקר, התכנים שלי באתר, אז אני מאוד אשמח אם תעקבו.
טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ללירז מרגלית, היה מאוד מעניין. כרגיל, תוכלו לשמוע את כל הפרקים שלנו בכל אפליקציות ופודקאסטים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט. אנחנו שמחים שהייתם איתנו, ונתראה.